הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הלחמניה, שומרים בליל הסדר. שיעורנו לרפואת אילן חיים בן מלכה. מיד אחרי מגיד, מתחילים בהלחמניה. דיאכלו אבהתנה בארעד מצרים. זה הלחם שאכלו אבותינו בארץ מצרים. לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים, וכל הרוצה לבוא ולאכול, הוא מוזמן. כל הרוצה לבוא ולעשות את הפסח, הוא מוזמן, יגיע. אנחנו כאן השנה. השנה כאן, שנה הבאה בארעד ישראל. השנה אנחנו עבדים, אבל שנה הבאה בעזרת השם, נהיה בני חורין. כך אנחנו מתחילים את המגיד. את ליל הסדר, את והגדת לבנכם. כל השנה צריכים לזכור את יציאת מצרים, אבל בליל הסדר צריכים להאריך בפרטים בסיפור יציאת מצרים. הרבה שואלים, לכאורה, הלחמניה היה צריך לאמר בתוך היכל בית הכנסת, בבית המדרש או כבר מראש חודש ניסן. לא נאמר מול השולחן ארוך, הלחמניה, לא זה הזמן לכאורה להזמין. למה אז מזמינים ואומרים, כל דכפין ייתי ויכול? למה להזמין את האורחים כעת? הם לא מספיק שומעים את ההזמנה. אמנם נכון, אפשר לפתוח את הבית ולומר בכל רם ויבואו אורחים שאין להם איכן להיות ויגיעו אלינו. אבל בכל אופן, זה לא דומה למי שמזמין כבר מראש חודש, מראש חודש ניסן. ועוד שאלה, אנחנו אומרים בסיום הלחמניה, השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה נהיה בני חורין. כבר בהתחלה? לומר שאנחנו פסימים, השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה בני חורין? לכאורה זוהי אמירה שהיא פוגעת והורסת את האווירה הטובה של החירות, עד שהתארגנו לפסח, עד שאנחנו מבינים שאנחנו לקראת חג החירות. אומרים לנו באמת אין כאן שמחה אמיתית. למה? השנה אנחנו עדיין עבדים, שנה הבאה בני חורין. מיד בהתחלה? כך מתחילים. למה להתחיל באווירה פסימית? למה לומר את המשפט הזה שפוגע באווירה הטובה של הרגשת החירות של החג? הלחמניה דאכלו אבהתנה בארעד מצרים. מה הכוונה? מתי אכלו אבותינו בארץ מצרים את הלחם הזה? אמנם אכלנו אותו כשגורשנו במצרים. לא הספיק הלחם להיות נאפק הראוי, ואכלנו אותו כשגורשו ממצרים. אמנם אבוד רעם והספונו כותבים, עם ישראל אכלו במצרים גם כן מצות. המצרים האכילו אותם במצות, כי זה היה מנהג להאכיל שבועים במצות, כי זה לחם שהוא לא מתעכל. כך כתב אבוד רעם. הספונו כתב, זה היה לחם שאכלו כיוון שלא היה פנאי לבני ישראל לאכול למצרים אוכל רגיל. היו כל כך עסוקים בעבודת פרך במצרים. כך כתבו אבוד רעם והספונו. ואנחנו כעת נזכרים בלחם הזה. למה? לא רק זיכרון של העבר, אלא תהליך שהוא גם בהווה, כמו שומע הרמב״ם, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כמו כעת, כעת הוא יוצא עם מצרים. בדרך החסידות, יש שמסבירים, היות שמטרת האגדה היא והגדת לבנך, לספר לילד על יציאת מצרים, עם ישראל ניצל ממצרים, והגדת לבנך, כך צריך האב לספר לילד, להיכנס אל פרטי הגלות, בהתחלה היו עובדי עבודה זרה אבותינו, עד שהשתחררנו עם מצרים. אבל ישנה לכאורה שאלה. שאלה מציקה שפוגעת בכל האווירה. אם נגאלנו ממצרים, אז מה החגיגה הגדולה? הרי גם כיום נמצאים בגלות. זה בארץ הזו וזה בארץ הזו. וגם בארצנו אין ממשלת הלכה ותורה. ועד רבה, בהגדה הולכים לומר שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אם זה אומות העולם, אם זה ערב רב, אם זה מהרסייך ומהריבייך, ממך, מעם ישראל יצאו. אם כן, נשאלת השאלה, נגענו עם מצרים נהדר, אבל מה הועילה הגאולה האם? יצאנו אז ברכוש גדול, מה שלקחו מהמצרים כשיצאו עם מצרים, כל אחד עם 90 חמורים לובים, טעונים בזהב, בשפע ממצרים. ועוד ביזת הים, לקחו משם ביזה גדולה, אבל כיום נמצאים בגלות, יש הרבה עניים. עובדה, הנה מזמינים אותם, כל דכפין ייתי ויכול, כל מי שרעב, אין לו איפה לאכול, מזמינים אותו עוד לפני פסח, דואגים לקמחא דפסחא, למעות פסח, לכל העניים. אם ככה, שואל הילד, שואל האדם, מה הועיל להגאולה עם מצרים? אם בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אז יצאנו עם מצרים נהדר, אבל יצאנו עם מצרים ונכנסנו לגלות אחרת, מה לכאורה עזר שיצאנו עם מצרים? כל כך הרבה כסף יצאנו, ממצרים, מביזת הים, אבל כעת יש כל כך הרבה עניים שלכן צריכים להזמין אותם לשולחן הסדר שדואגים להם בקמחא דפסחא. אז מה הייתה התועלת הגדולה ביציאת מצרים? עד כדי כך שמיד מתחילים את האגדה, מגיד, ומיד מזכירים לכולם, השנה אנחנו עבדים, רק שנה הבאה נהיה בני חורים. השנה אנחנו כאן בגלות, רק שנה בארעד ישראל, בארץ ישראל, בגאולם. אז למה? למה החגיגה, השמחה, הטקס של שמחה? יצאנו עם מצרים. כדי להבין את עומק היציאה של עם ישראל ממצרים, ניכנס אל דברי המדרש אומר. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני רוצה לתת תורה לעם ישראל, אבל כדי שעם ישראל יוכלו לקבל תורה, הם צריכים לעבור תהליך של או גלות או גיהנום, או גלות אצל עם שישעבד אותם, או גיהנום, מה תעדיף? אברהם אבינו בחר את הגלות ולא הגיהנום. כי מטרת הגיהנום, מטרת הגלות זה להפוך את עם ישראל לאנשים פחות חומריים, יותר רוחניים. שמתייאשים מאהבת החומריות ואהבת עולם הזה ושואפים לרוחניות. וזוהי ההכנה לקראת מתן תורה. או גיהנום או גלות. מאז חטא עץ הדעת, העולם נעשה חומרי יותר ויותר, והתורה היא רוחנית. כדי לקבל את התורה, צריכים לנטוש, לעזוב את הנטייה לחומריות. אבל לבד האדם לא יעשה את זה, לכן מגיעים עליו צרות. ואיסורים להתנתק מהחומר, לייאש את האדם מהחומריות, מההרגשה והתחושה שהוא יכול לסמוך על עולם הזה, על עולם החומר, ולהתרגל שזה עולם שאי אפשר לסמוך עליו. מדי פעם מעניק לאדם הרגשות טובות, הרגשות חיוביות, אבל זה לא עולם נצחי, וזה לא עולם שאפשר לסמוך עליו, והישועה וההצלה והרווחה והתחושה הטובה, הערבנה, מאיכן יגיע? מדברי תורה, מעולם המצוות, רק משם תגיע השמחה, ישוע, ההצלה, הרווחה, מנוחת הנפש לאדם. עם ישראל, במצרים, היו צריכים להיות שם כדי שתהיה עבודת פרך, שתגרום להם יותר ויותר להתייאש מהחומריות, מהתרבות המצרית, ובכך להכין אותם לקראת מתן תורה. אבל עם ישראל שקו במצרים. הרבה, הרבה יותר מדי, בתומת מצרים, כך כותב הרמב"ן, שלכן כתוב ומושב בני ישראל במצרים 430 שנה. הרי נגזרה הגזרה רק ל-400 שנה בברית בין הבתרים, אבל עם ישראל היו כל כך חטאים ורעים עד כדי כך, שהם נשארו 430 שנה, ואם לא שהיו מתפללים לקדוש ברוך הוא, היו נשארים עוד יותר. עם ישראל במצרים שקו כל כך הרבה בתומת מצרים, עד כדי כך שאם היו עוד קצת לא היו נגאלים, עוד קצת לא היו יוצאים מצרים. עם ישראל היו בממתת שערי תומה, הם שם עמוק. לכן כתוב היוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה. אומר בעל התניא, עם ישראל היו במצרים, יכלו להישאר עוד ועוד במצרים, אבל הקדוש ברוך הוא הוציא אותם, אבל הם מצד עצמם יכלו להישאר עוד ועוד, הם התרגלו לממתת שערי תומם. כמו שאומר הפירוש החסידים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מסבלות מצרים. הפירוש הפשוט מה זה סבלות מצרים? עם ישראל היה להם קשה, סבל, סבלו במצרים. הפירוש החסידי, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מסבלות מצרים, מהסבלנות שהיה לעם ישראל במצרים. במקום לברוח ממצרים, במקום לנוס משם כמה שיותר מהר, הם התרגלו לממתת שערי תומה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מסבלות מצרים, מהסבלנות שהיה לעם ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהסבל, אבל לא רק מהסבל, אלא גם מהסבלנות של העם כלפי הסבל, גם כלפי ממתת שערי תומם. ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה. עם ישראל, הם מצד עצמם לא מיהרו לצאת. מצד אחד, עם ישראל ויאנחו, זעקו, התפללו, רוצים להיגאל. אבל מצד שני, חלק אחר בנפש שלהם, עמוק, בממתת שערי תומה שלא רוצה לצאת, הוא מוכן להישאר עוד ועוד. הוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל מסבלות מצרים, מהסבלנות שהייתה לעם ישראל שהיו מוכנים להישאר במצרים. לכן כתוב על העם, כי ברח העם. מה הכוונה ברח? הפירוש הפשוט ברח. הם חששו שהם המצרים התחרטו, בסוף לא ייתנו להם לצאת ממצרים, ברח העם. זה פירוש אחד. זה הפירוש הפשוט, אבל יש פירוש נוסף, שעוסק ברובד אחר בנפש של עם ישראל. אומר בעל התניא, כי ברח העם, למה? היות שהנטייה לרוע, לרע, לממתת שערי תומעה, הייתה קיימת עמוק עמוק בלב שלהם. לכן היה צריך העם לברוח, להזדרז. כי אם היה העם מתעכב במצרים, הם עוד יכלו להתחרט מהרצון לצאת. ולומר, אולי בכל אופן, כדאי כן להישאר במצרים. ולכן אם לא היה מוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, את אבותינו ממצרים ביד חזקה, אבותינו היו נשארים שם, וגם אנחנו ובנינו עד היום במצרים. למה? בגלל שאנחנו, העם עדיין לא היה שלם, מוחלט אצלו שרוצה לצאת ממצרים. היו בעם, בבני ישראל, שני מימדים. מימד אחד שרוצה לברוח עם מצרים, ומימד שני שרוצה להישאר במצרים. רק בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא את העם, עם ישראל עם מצרים, ביד חזקה, מהרגל של ממתת שערי תומת תומת מצרים. לכן, רק בגלל זה, עם ישראל נגאלו ממצרים. אם לא שהקדוש ברוך הוא היה גואל אותנו ביד חזקה, לא רק יד חזקה נגד המצרים, אלא יד חזקה נגד ההרגל של עם ישראל. העם לא בטוח שהיה דחוף לו לצאת עם מצרים. היו משתקים בממתת שערי תומה וגם בנון שערי תומה. אם לא שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, עדיין היינו במצרים. לא כי המצרים רוצים בכך, אלא כי אנחנו כבר התרגלנו, לא רוצים לצאת עם מצרים. היה צריך הקדוש ברוך הוא כביכול ביד חזקה, להילחם נגד המצרים ונגד ההרגלים, והסבלנות וההזדהות של עם ישראל, עם המצרים, עם תרבות מצרים, עם ממתת שערי תומם. הגזרה הייתה, לפרק זמן מסוים, 400 שנה של גלות, אבל כמו עבד שיכול לומר לאדון שלו, אהבתי את אדוני, אני לא רוצה להשתחרר. כמו שבפועל, כך היה. עם ישראל פעם אחר פעם אחר שיצא עם מצרים, לא תמיד אומר תודה רבה. זכרנו את הדגה שנוכל למצרים חינם, עוד הם חוטים בעגל אחרי מעמד הר סיני. הם לא במהרה נוטשים את העבודה זרה, את תרבות המצרים, למרות שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם במעמד הר סיני. למה? כי הרגלים שרכשו במצרים לא מתנתקים מהם במהרה. הסובלנות, הסבלנות, ההזדהות שהיו לעם ישראל עם תרבות מצרים, ממתת שערי תומה, ההזדהות הייתה חזקה כל כך. גם אחרי שיצאו עם מצרים, עדיין הטילו ספק בחשיבות ובצורך לצאת ממצרים. אמרו, אולי כדאי להישאר במצרים, זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים חינם, דווקא היה בסדר שם. לכן היציאה של עם ישראל למצרים לא הייתה עם לב נקי וטהור לגמרי. עד היום, עם ישראל בתהליך של יציאת מצרים, עד היום ישנו את הבן הרשע ששואל שאלות, הוא אחד הבנים שמתייחסים אליו בהגדה. איך עד היום ישנו בן רשע? התשובה היא כי גאולת מצרים לא הייתה גאולה מוחלטת מרצונם של העם להתאר, להתנקות מתרבות המצרים. זה היה הרבה התערות הדלאילה. לא הייתה הרבה התערות הדלטטה. היה רצון לצאת, היה רצון גם להישאר. לכן ביד חזקה הוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בעל כורחם. בעל כורחם של המצרים, אבל גם בעל כורחם של עם ישראל. עם ישראל, גם במדבר אומרים, זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים, דווקא היה בסדר. עד היום אנחנו תמיד בתהליך של ניקוי השאריות מחטא, עץ הדעת, הגאולה עם מצרים, לא גרמה לטהרה מוחלטת. אם כן, אנחנו עד היום יוצאים מצרים. אנחנו עד היום באותו תהליך. התהליך הוא לא נגמר, הוא התחיל אז. לכן אומרים, השתה השנה הזו אנחנו עבדים. לשנה הבאה בני חורים, אנחנו בתהליך. נגאלנו ממצרים, התחלנו תהליך, אבל לצאת מתרבות הגלות, תרבות מצרים בצורה מוחלטת, זה עדיין לא קורה. זה תהליך הדרגתי. בהיבט מסוים לא לגמרי יצאנו ממצרים. כן, יצאנו מהמיקום הגיאוגרפי, אבל עדיין לא יצאנו ממצרים. לכן מזכירים את הלחם שאכלנו ממצרים. גם כיום, אנחנו עדיין במצרים בהיבט מסוים, לא גיאוגרפית, אבל מהותית, נפשית, מנטלית, רגשית, שכלית, תרבותית. עדיין בתהליך של גאולת מצרים. זו גלות שהייתה, אבל שלא הסתיימה. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, איך הוא כיום יוצא ממצרים, אומר הרמב״ם. זה התהליך. תהליך שהוא לא פוסק, שהוא ממשיך וממשיך. המצא? המצא קרויה לחם עוני. היא מסמלת דווקא את ההסתפקות במועט. כמו שכתוב בחובת הלבבות, מי שרוצה להגיע לרצון בוראו, ייכנס מן הפתח הצר, שיכנסו ממנו החסידים, הסובלים, מסתפקים במועט, לוותר על נוחיות, על הרגלים, על תפנוקים. הפתגם אומר, אדם רוצה לדעת את כל התורה כולה בלילה אחד. ובלילה הזה לא ללמוד, לישון. האמת היא הפוכה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, התורה נקנית במיעוט תענוג חומרי כדי שיוכל האדם להגיע לשיא של תענוג רוחני. קדושת התורה והמצוות נמצאים בתהליך של יציאת מצרים מאז עד היום. אומר החתם סופר רעיון נהדר, ישנו פסוק בספר שמות, למען יראו את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר והוציא אתכם מארץ מצרים. נאמר למשה רבינו, ציווי לגנוז את המן. אומר רשי, היה ירמיהו מוכיח את עם ישראל, למה אתם לא עוסקים בתורה? הם אומרים, נניח למלאכה שלנו? נלך לעסוק בתורה? מאיכן נתפרנס? הוציא להם ירמיהו הנביא את צנצן את המן ואמר להם, בזה יתפרנסו אבותיכם. הרבה שלוחים יש למקום להכין מזון לרעב. מה התכוון ירמיהו לומר להם? האם רצה שיאמינו שימתיר הקדוש ברוך הוא גם כעת מן לכל עומדי התורה? אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא שולח ברכה במאכלי הצדיקים כמו המן. באופן שאוכל כמעה ומתברך במאיים שלו, ומזמין לו פרנסה במלאכה מועטת, עד שיראו רבים ויבינו שיש כאן תהליך שהוא דומה למן. אם יבטח האדם והקדוש ברוך הוא, ולא רק שהוא יתפרנס ויעסוק בתורה, יעשה תורתו עיקר ומלאכתו ארעי, אלא גם יפרנס אחרים משלו, יספיק לכולם כמו המן. שעליו נאמר, אם היו הרבה בני ביתו, היו לו אומרים רבים. אם היו מועטים בני ביתו, היה לו מעט אומרים. לא משנה כמה הוא לקח, אם הוא לקח הרבה ויש לו מיעוט אנשים בבית, אז האומרים יהיו מועטים. ואם הוא לקח קצת ויש הרבה אנשים בבית, יהיה מספיק לכולם. כך, בנושא התורה והמצוות, העבודה וההשתדלות גם כיום, כמו הלחם שהוא כביכול לחם עוני שאכלו עם ישראל, כשיצאו עם מצרים, המן מועט הספיק לכולם. וגם המצה שאכלו במצרים גם שם היה מועט שמשביע. ולכן מבקשים מהקדוש ברוך הוא בתפילה, סבינו, לא מהלחם, לא מהבשר, סבינו מטובך, מהתורה, מהמצוות. אם והיה, ועם ישראל, התייחסו אל המלאכה כערי, אל התורה כעיקר, אז הם בתהליך בריא ונכון של יציאת מצרים. זה מה שראה הנביא ירמיהו לעם ישראל, אמר להם, בואו ותראו. כמו שבמצרים, כשעם ישראל יצאו עם מצרים, היה להם מן, וזה הכיל אותם, וזה הספיק להם. כך גם כן כיום. אבל לא רק זה, אומר החתם סופר, בואו ונסתכל בפסוק. אומר הפסוק, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, בהוציא אתכם מארץ מצרים. פה לא מדובר רק על המן. אומר החתם סופר, מדובר כאן על הלחם שהוציאו ממצרים, המצה. גם בה, במצה הזו טעמו טעמן, עד היום שירד בו המן. וגם את זה ראה הנביא ירמיהו לעם ישראל. בואו ותראו, כמו שהיה את המן שירד לעם ישראל במדבר, והקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, והוא ייתן גם לכם, ולכן אל תשאלו מאיכן התפרנס. לכו תעסקו בתורה ובמצוות ותעשו את זה עיקר. לא רק המן, וגם כיום הפרנסה היא כמו המן, אז היה בצורה גלויה, כיום זה בצורה נסתרת, והקדוש ברוך הוא מעניק לכולם, זן ומפרנס לעולם כולו. תדעו לכם, גם הלחם שהוציאו ממצרים, טעמו בו טעמן עד היום שירד בו המן. תדעו שיש ביד הקדוש ברוך הוא לעשות גם למאכל שלכם, גם אם זה לא מן מהשמיים. מדובר על המצה שהוציאו בני ישראל כשיצאו עם מצרים למדבר. זכרתי לך, חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, לא המן, לפני המן, בהוציא אתכם מארץ מצרים. מיד שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, מה יצאתם? עם הלחמניה, עם לחם עונים. ואז זה הספיק לעם ישראל. למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, אמר להם ירמיהו הנביא, כמו שהיה מן 40 שנה במדבר, ואת זה הם ראו, את זה הראה להם ירמיהו צנצנת המן. אבל הוא אמר להם, תדעו לכם, לא היה רק מן, היה עוד משהו. היה לחם, היה מצה, היה הלחמניה, היה לחם עוני. לחם עוני של עם ישראל, כיוון שהם גורשו, אז הבצק לא מספיק נאפה. עם זה, הם יצאו עם מצרים. וגם לזה היה טעם כמו המן, לא רק מן מהשמיים, אלא גם לחם שהם עשו, היה מעט, שמסביע את המרובים. לפי זה אפשר להבין את הנוסח, לא רק הלחמניה דאכלו הבתנה בערד המצרים, אלא כהלחמניה, יש כאן בדיוק את אותו הלחם, שאיתו יצאו עם מצרים. ולמה זה חשוב? התשובה היא מכיוון שיש כאן עבודת השם, יש כאן תהליך של יציאה, ממצרים. היות שאנחנו יוצאים מצרים, אנחנו באים לומר, בואו נשים לב, היציאה עם מצרים תהיה כאשר התורה תהיה עיקר והמלאכה תהיה ארעי. זוהי הברכה, מעט מסביע, מעט מתברך במעיים. כך מבינים ומפנימים שהקדוש ברוך הוא המפרנס, ובקצת אפשר להאכיל הרבה. ולא רק את בני המשפחה, אלא גם את האורחים. כך היו עם ישראל. יצאו עם מצרים מצד אחד ממתת שערי תומיים נטייה, אולי אפילו לא לצאת עם מצרים. כמו שאמרו במדבר, זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים חינם. ומצד שני, יש גם נטייה אחרת בעם ישראל, אמונה גדולה, עם קצת לחם, עם לחם עוני, הם הסתדרו, הביטחון והאמונה בהקדוש ברוך הוא. על זה אומר הנביא ירמיהו, זכרתי לך, חסד נורייך, לכתך אחריי במדבר וארץ לא זרועם. במילים אחרות, הלך מעניה, זה מתייחס ללחם, למצא, בליל הסדר, אבל לא רק, אלא גם לעובדה הזו, שיש לחם שהוא לחם עוני, והוא מועט המחזיק את המרובה, כמו הלחם שאיתו יצאו עם ישראל למצרים, עד שירד המן לראשונה בתדוו באייר. אבל בתדוו בניסן, עם ישראל יצאו עם לחם עוני, כמו במצרים, ביציאת מצרים, מעט לחם יוצאים ממצרים. יש מעט לחם, לאחר מכן יש את המן, המועט, מזין את המרובים. אף אחד לא יכול לקחת יותר ממה שראוי לקחת. כך היה לגבי המן, לא העדיף המרבה, והממעיט גם הוא לא החסיר. את המסר הזה נרצה להפנים. אנחנו בדרך, ביציאה עם מצרים, אנחנו בדרך לקראת הגאולה. יצאנו עם מצרים הגיאוגרפית, אבל עדיין לא התרבותית, המנטלית, הרגשית. אחד הדברים החשובים להפנים זו היא האמונה בבורא עולם. ובכך מקיימים את שכתב הרמב״ם, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא עם מצרים. יותר מכך, דואגים לקמחא דפסחא, לפני פסח. ובכך אנחנו עונים על השאלה, מדוע מזמינים את האורחים בליל הסדר? אז אומרים, כל מי שירצה יבוא ויוכל. האמת, אנחנו לא כביכול ראש קטן, רק עכשיו מזמינים. אנחנו ראש גדול מאוד, הרי קמחא דפסחא דואגים לכך הרבה הרבה לפני פסח. אלא שגם בפסח, גם מזמינים. יש עניים, מזמינים אותם. אבל יש כאן משהו נוסף. את עיקר הדאגה לעניים כבר עשינו בקמחא דפסחא. כבר אז דאגנו לעניים. אבל יש כאן משהו בליל הסדר. בליל הסדר מזמינים את כולם, או כבר נמצאים כולם בחברתנו. יש עניים, כבר הזמנו אותם. אנחנו העשירים שיכולים להזמין. אנחנו פותחים את הדלת. כל מי שרוצה להגיע מוזמן. גם אם אנחנו עשירים, יש לנו אפשרות להזמין. האדם שמגיע, אין לו. הוא אני, אין לו, לכן הוא מגיע אלינו. אנחנו רוצים לומר לו, אדוני היקר, אל דאגה, גם אם אין לך הרבה, המועט, החזיק את המרובה, כשעם ישראל יצאו עם מצרים, כהלך מעניה, כמו הלחם עוני הזה, עם ישראל יצאו עם מצרים, הבצק לא הספיק להאפות, גורשו עם מצרים, הבצק, לא עבר תהליך אפייה ואכלו רק מצה ובכל אופן, הם הסתדרו עם זה. המועט מחזיק את המרובה. גם אנחנו, אולי אנחנו לא עשירים, אבל אנחנו מוכנים להזמין כל אורח שיגיע אלינו. כי בלילה הזה מתעצמת מדרגת הביטחון והקדוש ברוך הוא שגם לחם עוני שיש לנו יסביע את כולם. או שאנחנו עשירים ואומרים לעניים, אל דאגה. לחם עוני מסביע את כולם. או שאנחנו בעצמנו עניים ומזמינים בכל אופן. איך אנחנו עניים ומזמינים בכל אופן? אנחנו הרי עניים. התשובה היא, הלחם עוני. כמו כשעם ישראל יצאו עם מצרים, והם אכלו לחם עוני, וזה היה מתברך במעיים. כך גם אנחנו יכולים להזמין את כל האורחים. כל דכפין ייתי ויכול. אבל אנחנו לא עשירים, אין לנו אוכל, יש לנו רק לחם עוני. אבל מאמינים שלחם עוני יש לו ברכה משמיים, וזוהי האמונה. והמועט יפרנס את המרובים. אומר החתם סופר, גאולת מצרים, ליל הסדר, זוהי גאולה. גאולת הדעת. אין אני ואין עשיר, אלא בדעת. כך אומרת הגמרא מסכת נדרים. ואיזו עשיר השמח בחלקו. עניות ועשירות זה לא חשבון בנק, אלא דעת. כמה האדם מנהל את החיים שלו לפי ערכי אמת, ערכי נצח, ערכי התורה והמצוות. הגאולה של האדם זה בדעת, בערכים שלו, כשהוא זוכה לדוגמה שיש לו עבודה, אבל הוא עובד, כפי ההשתדלות הנצרכת, לחיות. אבל המלאכה היא עראי. התורה והמצוות זה העיקר, תורה, מצוות, עבודת המידות, חינוך הילדים, כל ערכי התורה והמצוות, ערכי הנצח, הם העיקר. ככל שהאדם מעניק משקל גבוה יותר לערכי התורה והמצוות, זו יציאת מצרים. זוהי גאולת הדעת. זוהי הגאולה. ליל הסדר. כך נוכל להבין את המשנה, פרקי אבות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. זוהי יציאת מצרים. ככל שאדם נאמן לערכי אמת ונצח ערכי התורה והמצוות, האדם הוא ניצול מהבלי הזמן, מדעות חדשות שאנשים ממציאים, מליבם, ליבם של בני האדם, וליבם של בני האדם, הגיונם של בני האדם, מוגבלים, מוגבלים מאוד, חיים 70 שנה, חיים בגבורות 80 שנה, אבל מלאי נגיעות ואינטרסים, קנאה, תאווה, כבוד, כל מיני צרכים ורצונות, כל מיני דאגות ותרדות, ובתוך כל החיים האלה שהם עסוקים סביב עצמם כל כך הרבה, ממציאים ערכים. איך נכון לחיות? איך נכון להסתכל על החיים? הם בתוך כל מערבולת הרגשות, הקנאה, התאווה והכבוד, השנאה והעוינות, התחרות, המיקוח, הוויכוח, כל מערכות הרגשות האלה, הם שלא היו בבריאת העולם, הם שלא היו בסוף העולם, הם רק בנקודת זמן קטנה בהיסטוריה, יש להם חוכמות והברקות. אמנם מדי פעם חוכמות והברקות נחמדות ונעימות, חוכמה בגויים תאמין, אבל האם חוכמת האדם משתווה לחוכמת השם? הרי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרככם דרכי. התורה היא זוהי חוכמת השם, רצון השם. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מי שמשעבד את המחשבות, את הרגשות, את המעשים לערכי הנצח, ערכי התורה והמצוות. לכן אומרת המשנה פרקי אבות, המפגש של האדם עם הנצח, עם בורא עולם, זה רק דרך התורה והמצוות. לכן אמרו רבותינו במשנה פרקי אבות, אל תתאבל לשולחנם של המלאכים, כי שולחנך גדול משולחנם, כתרך גדול מכתרם. חירות האדם היא משמעת עצמית, להיות נאמן לגבולות של האדם, לערכים של האדם, לתורה, למצוות. כך האדם משחרר את כוח הבחירה שלו מהמיצרים, מהתאוות, מההרגלים. זוהי גאולת האדם, אומר החתם סופר, גאולת הדעת. זוהי נקודה אחת. עוד אומר החתם סופר פרשת מצורע, על המדרש המפורסם שהרוכל הכריז, מן באי חיי, מי רוצה חיים? ואמר, מי שרוצה חיים, נצור לשונך מרע. מה זאת אומרת? אומר החתם סופר, כשאדם מקבל את הצרות והאיסורים באהבה, אז יברך אותו הבורא יתברך, שכל הרעות שיש לו בעולם, יהיה מהם טובות גדולות בעולם הבא. זה מה שאמר הרוכל, נצור לשונך מרע. אל תאמר על שום דבר שהוא רע. זוהי גאולת הדעת, שהאדם עם דעתו מסתכל ומאבחן את המציאות, לא בצורה אינסטינקטיבית, אימפולסיבית, אני מרגיש רע, נתנו לי איזושהי מכה, כעת אני בוכה? לא, נצור לשונך מרע, אל תאמר על שום דבר שהוא רע. הרי כך נפסק בשולחן ערוך בסימן ריש למד, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מה דאביד רחמנה לתו אביד. זוהי עוד נקודה של גאולת הדעת. לא גלות הדעת, אלא גאולת הדעת שהאדם בדעתו מצליח להבחן ולהתייחס למציאות גם מה שנראה רע, גם מה שנראה צרה, כצוהר, כפתח לעתיד טוב יותר. יצאנו עם מצרים, אומרים עם ישראל, זכרנו את הדגה שאכלנו עם מצרים חינם, אולי דווקא היה טוב יותר להישאר במצרים. גאולת הדעת היא כאשר האדם מכוון את דעתו אל הראייה הטובה, שאומר האדם, הכל לטובה, נצור לשונך מרם. זו הגאולה הגדולה, ולכן אומרים, אנחנו בתחילת ליל הסדר, אנחנו עדיין עבדים. יצאנו עם מצרים, אבל עדיין יש לנו את הנטייה לתרבות המצרית, למצרים, עדיין בגלות הדעת, השנה אנחנו עבדים. אבל אנחנו בתהליך, לא יצאנו ברגע אחד, אלא כל הזמן בתהליך. בחיפזון יצאנו עם מצרים, אבל העתיד לבוא, לא בחיפזון, במנוחה, ברוגע. לא בהתערות הדלאלה, אלא בהתערות הדלטטה. כיוון שהאדם יזדהה עם התורה, עם המצוות. לכן אפשר להבין מדוע אומרים הלך מעניה, דאכלו אבטנה, בערד מצרים, בערמית. אומר רב אברהם, היות שזה חלק בהגדה, מהותי כל כך, זה החלק של הגאולה, גאולת הדעת, שאנחנו אומרים לעצמנו, עם ישראל, יצאו עם מצרים, זכרתי לה, חסד נעורייך, לכתך, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע, יצאו עם הלחם ההוא, ובכל אופן, הסתדרו, שמו דגש על תורה ועל מצוות, התורה והמצוות עיקר, מלאכתם עריי, אמנם לא בצורה מוחלטת, אבל זה היה הכיוון, וזה מה שנעשה גם אנחנו כעת, ניקח מצב, וגם אם זה לא מספיק לכולם, אבל אנחנו נשתמש בכוח האמונה, סבינו לא רק מהמצע, אלא סבינו מטובך, ונאמין שהמועט יכול לפרנס את המרובה, ותהיה ברכה במאיים, שנוכל מועט, ונוכל להתפרנס מזה. אם כך הם פני הדברים, אם כך האדם מבין את הדברים, אז זוהי הגאולה שלו. לכן אומר העבוד רם, אנחנו אולי לא ראויים לגאולה הגדולה הזו, לתהליך הגדול הזה, אנחנו לא שם. לכן אומרים את הכל בארמית, מדוע? כי המלאכים לא מבינים. כי המלאכים מקטרגים במי שאומר משהו, זה לא לפי הדרגה שלו, ולכן אומרים את זה בארמית, כי אולי אנחנו לא לגמרי בתהליך של יציאה ממצרים. לכן אומרים בארמית, עם ישראל, הם בתהליך של יציאת מצרים, זה התחיל לפני אלפי שנים, ממשיך עד עצם היום הזה, בכל דור ודור יוצאים עוד ועוד ממצרים, כל פעם באופנים חדשות, בצורות חדשות. לכן אומרים את הפתיח בארמית, שהמלאכים לא יבינו ולא יקטרגו ויגידו, מה פתאום? הם לא בתהליך? הלך מעניה. אומרים את זה בארמית, כדי שהמלאכים לא יבינו ולא יקטרגו. ומכאן נסיים בהסבר נוסף. הלך מעניה, אומרים מיד בתחילת הסדר. אם יש לנו עניים שאיתנו בשולחן, אנחנו אומרים להם, אל דאגה, זה לחם עוני. גם אנחנו אכלנו לחם עוני במצרים. כולנו, יום אחד למטה ויום אחד למעלה. השנה אנחנו עבדים, שנה הבאה בני חורים, השנה כאן, שנה הבאה בארד ישראל. אנחנו רוצים לרומם את העניים, לומר להם שהעולם הוא גלגל. אנחנו רוצים לאמת אצלנו, שלא נרגיש כוחי ועוצם ידי יותר מדי, שאנחנו המזמינים ולנו יש אורחים. לא! יום אחד עולים ויום אחד נופלים, ויום אחד יורדים ויום אחד מטפסים גבוה. הם עניים, בואו נרומם את רוחם, בואו נעודד אותם, על ידי שנאמר להם ונמחיש להם, כולנו פעם היינו ברמה נמוכה, כולנו פעם היינו בערד מצרים, כולנו פעם אכלנו את הלחם עוני הזה. העולם הוא גלגל, עליות וירידות, אין להיבעל מירידות ונפילות, ואין להרגיש כוחי ועוצם ידי בעליות. כך אפשר גם להבין מדוע מיד בתחילת הלכות פסח מתחיל הרמאי מניין קמחא דפסחא לעניים. הסבר אחד, כיוון שזה ביטוי של אמונה בהקדוש ברוך הוא, וזה מהותי לקראת פסח, אנחנו לא דואגים רק לעצמנו, אלא גם לעניים, ומאמינים שאם ניתן לא נפסיד. דבר נוסף, אנחנו דואגים לעניים, ובכך שאנחנו דואגים לעניים, אנחנו מחזקים את המעמד שלהם, כך תהיה יותר אחדות, לא יהיה מעמדות, ובכך אנחנו יוצאים מהגלות, מהרגשה של כוחי ועוצם ידי, ומתחברים אל האמת, שאין מעמדות, אלא כולם שווים בפני הקדוש ברוך הוא. החידה אומר הסבר אחר, מדוע אומרים הלך מעניה דיאכלו אבטנה בערד המצרים? כי הגמרא מסכת בבא מציעא בדף ממתת אומרת, אמר רבי יוחנן בן מתיה לבן שלו, צא סקור לי פועלים. כמה מזונות לקבוע להם, כמה לתת להם? אמר רבי יוחנן בן מתיה, בגלל שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, גם אם תיתן להם כל כך הרבה, כמו שהיה לשלמה המלך בשעתו, זה לא מספיק להם. כי זה מה שמגיע להם מעיקר הדין, המון. לכן תתנה איתם מראש, שאתה לא נותן להם אלא סכום מאוד ספציפי, ובכך התנאי יהיה קיים. אבל בלי שום תנאי מגיע להם הרבה מאוד. כך אנחנו אומרים לעניים. מה שאנחנו מביאים לכם את הלחם עוני, את המצה הזו, זה לא כי אתם ראויים לכך, אתם בני אברהם, יצחק ויעקב, אתם ראויים להמון. אבל אנחנו רק אוכלים את זה לזכר מה שאכלו אבותינו בערד מצרים. ובכך נזכרים שהתחיל אז תהליך של גאולה עם מצרים, גאולת הדעת. אז התחלנו, וכעת אנחנו בתהליכים לקראת סיום. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.